ביותר שהופכים אותם למשחקים.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
הקול השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, בהגשת שחר אלוני ואורן אלוני.
חזרנו אליכם, למה לא שומעים אותי? שומעים אותי? שומעים אותי? כן,
כן
שומעים
כן,
אותי.
כן, כן, כן.
אולי כי אני לא מדבר?
הגיוני, הגיוני.
אז זהו, חזרנו אחרי שבועיים שנהננו בחגים.
שבהם כל המאזינים חשבו רק עלינו ומתי אנחנו חוזרים.
לגמרי.
ברור.
האמת שהיינו עסוקים, היינו צריכים לעשות את ההסכם הזה עם טראמפ וביבי, ולא היה לי רגע זמן לשדר, אז חזרנו לשידור.
זה, עשינו דברים טובים.
אז מה אתה אומר על דונלד בן פרד?
אתה, מה שעשית קודם עם מי שלא שם לב, ניסית לעשות, שיחקת עם הכפתורים פה נקרא לזה בקונטרול, שיחקת עם הכפתורים פה בקונטרול, ועשית עם הידיים ככה ב-X באלכסון.
אני יכולתי להנחית מסוקים.
בדיוק, זה הזכיר לי אחד מגדולי האומה, שבזמנו, באותו קרבי וג'ובניק ביחד, הוא הנחית מסוקים בלבנון ובקריה ביחד.
וזה אחרי שהוא ראה את הסרט?
רמבו 3.
איך סילבסטר סטלון מנחית מסוקים בהצלבה?
ברור, מה זאת אומרת?
טוב, טוב שהוא לא ראה את הסרט של שוורצנגר, זה היה מהטרמינטר.
וואי,
וואי, וואו, 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 מה הוא היה עושה להם.
טוב, הוא היה עסוק, הוא בכל זאת מתאגרף, זה לא, אין לו הרבה זמן פנוי.
כן? כן, נראה לי קיבל בוקס אחד יותר מדי.
בוא נעבור לדברים הרציניים שבאמת קרו. בסדר? כאילו, עד פה זה פיקציה. בוא נהיה דברים אמיתיים. מה אתה אומר על התוכנית?
וואי, תקשיב. יש לך ככה. יש לך ראש ממשלה אחד, שעשה מניפולציה לכל מנהיגי העולם, הביא את כולם לרקוד לפי החליל שלו, למצב שהוא בווין-ווין. או שהחמאס מחזיר לנו את החטופים, ואחר כך מתפרק מנשקו ומוגלה, שזה כל מטרות המלחמה, או שלא, ואז יש גיבוי של כל העולם להמשיך לתקוף, כולל המדינות שמארחות את חמאס, שזה שם בדוחה הם יושבים שם, נכון? ובטורקיה, שלשם הם רוצים לברוח אם יגרשו אותם משם. אז זה, הוא פשוט הצליח להוציא את המקסימום שאפשר, אתה יודע מה? הוא אמר, it's too good to be true, מילה במילה, לא הייתי יכול לנסח את זה יותר
אז
טוב.
אז אני האיש הדרק שעושה לך...
אתה זה המצפון הרע הזה.
המעצבן.
כן, אל תקשיב לו, אל תקשיב לו.
אז קודם כל, כל העולם לא קונה. לא, כל העולם לא יהיה לטובתך, לא היה לטובתך, לא יהיה לטובתך, זה לא משנה מה אתה תעשה. כי כל העולם, בוא נעשה, יש חלק גדול ממנו, שלא נעים לי להגיד, אנטישמי.
אתה חושב שאם קטר...
מי שהיה נגדך, ימשיך להיות נגדך, בצורה אחרת.
שביבי נתן, זה אפילו לא התנצלות, אגב, אם שים לב, הוא אמר, אני מביע צער, הוא לא התנצל.
אתה מדבר על המדינות הפרקטיות.
אבל לא, לא, אתה אומר שקטר, אם זה שקיבלו מנתניהו את הבעת הצער, לא יגרשו את חמאס אם חמאס יפר את ההסכם?
יכול להיות שכן, אבל כשאתה אומר כל העולם, אז אני אומר, נגיד מדינה כמו ספרד, שהיום שוקלת לעשות חרמות ועוצרת סחורה ישראלית אצלה, אני לא חושב שמחר היא תהיה פרו-ישראלית.
אני בעד להכריז שמדינת ישראל בעד לתת אוטונומיה, אולי אפילו מדינה, לקטלונים.
כן, אבל עם כל הכבוד לישראל ולהכרזות שלה, הכוח של ספרד בעולם, בקהילה האירופאית ובעולם, הרבה, קצת יותר גדול מהכוח הישראלי.
אני לא בטוח, אתה יודע מה?
לא, בוא.
אני לא בטוח. הכלכלה הספרדית על סף פשיטת רגל.
זה לא קשור.
הכלכלה הישראלית הרבה יותר חזקה מהספרדים.
לא, אני מדבר על הכוח בעולם. הכוח הקנייה של הקהל הספרדי מול כוח הקנייה של הקהל הישראלי, זה לא אותו דבר.
אפשר להגיד על כולם, גם על איראן, אז מה?
נכון. איראן לכלכלה העולמית, וישראל לכלכלה העולמית, עם כל הכבוד, זה לא כוחות.
ישראל הרבה יותר חזקה מאיראן.
אבל איראן יש לה תנפט, יש לה כוח קנייה, יש לה...
וכמה התלג לנפש באיראן וכמה בישראל?
זה עניין פנימי איראני. זה לא קשור לכוח החיצוני הבינלאומי שלה. זה עניין פנימי של האיראני. מה הם עושים עם הכסף שהם מקבלים? אז הניהול שלהם אידיוטי, והם לא זורקים אותו לאזרחים.
אז אתה בעצם אומר שהחרם הערבי שהיה אז, שבעצם התבסס על כוח קנייה, היה צריך בעצם, לשיטתך, להימשך נגד ישראל, כי לנו אין כוח קנייה ולערבים יש כוח קנייה.
לא, אבל תראה, אותו חרם ערבי שכשהיה פעם כאילו, כולם, כל המדינות הערביות דאגו שאנחנו לא נמכור נפט למי שיתעסק עם ישראל וכן הלאה, אם אתה זוכר זה.
לא, הם אמרו, אנחנו לא נקנה מוצר שמוכרים אותו גם לישראל. אגב, זה הסיבה שהיפנים כשמכרו לנו את הסוברו, שינו את השם לסוברו, סוברו יש רק בישראל. ביתר העולם זה לא נקרא סוברו, זה שם אחר. אז זה אחת הסיבות. פפסי לא הייתה בישראל שנים כתוצאה מהחרם הערבי. מה שהם אמרו, שמי שימכור לישראל, אנחנו לא נקנה ממנו.
בסדר, בשורה התחתונה אני רק אומר שצריך לזכור שעם כל הכבוד לנו, בוא, אנחנו לא, עדיין לא מנהלים את העולם.
ובכל אבל... זאת, אנחנו מעצמה ביטחונית, מעצמה כלכלית ומעצמה אזורית.
זה נכון.
ומי הביא את זה אלינו?
לפיד.
כן, רק לפיד.
ברור.
לפיד, הוא כבר... מלפני 20 שנה היה לו איזה... תקשיב, יפיד זה...
לא, אבל רגע, אני רוצה... רגע,
מילה לפיד. תקשיב, הבן אדם גאון. הבן אדם גאון.
אפילו בצחוק אתה לא יכול להגיד את זה.
קודם כל, הוא הוכיח שאיינשטיין טעה. קודם כל.
כן, זה נכון.
הוא יותר חכם ממנו.
הוא לא אמר שהוא יותר חכם, הוא אמר... עכשיו... גם איינשטיין טעה.
תקשיב, זה גאוני מה שהוא עושה. מה הוא עושה? הוא מקשקש את עצמו לדעת. מהבוקר עד הערב, זורק משפטים, כי זה לא עולה כסף לזרוק משפטים, הלפיד והיפוחו יום ולילה, בטוח באיזשהו שלב הוא יפגע במשהו.
לא, כשהוא אומר דבר והיפוחו, אז הוא פוגע וטועה ביחד.
זה, ואנחנו נגיד, כן, אבל אז הוא לוקח רק את החלק שהוא ברור? צדק, ואומר, אני אמרתי. ברור, הוא אמר.
חמוד. אבל רגע, אז בוא נתייחס לאנשים הרציניים שקובעים משהו. מסכים איתך שה... ניצחון הגדול פה זה של ביבי...
של דרמר.
של, נחד משמעי, אבל מי הביא דרמר? של ביבי, דרמר, באתי להגיד לפיד, טראמפ וכל החבורה, אבל בסוף בוא נחכה בסבלנות ונראה שבאמת יוצא מזה משהו, כי... אתה יודע, בוא, אנחנו למדנו להיות קצת יותר סקפטיים.
אני לגמרי סקפטי, אני לא חושב שיצא מזה כלום. אני מאוד רוצה, כי הרי שלב הראשון זה להחזיר את החטופים, אז כולנו מאוד רוצים. אבל אתה יודע מה? גם אם לא, זה לא נורא.
החשש אבל שהם התחילו להגיד עכשיו, כן, אנחנו נחזיר את כל החטופים מיד, אבל...
זה לא חשש, זה יקרה.
אבל את X ו-Y אנחנו לא מוצאים. ואז שתתחיל העסקה, ואז הם יגידו, רגע, הנה, עכשיו מצאנו, בוא נדבר על חזרה של X ו-Y. אז אתה יודע, תשמע, צריך להיות מאוד מאוד זהירים ומאוד... בסוף מדברים על פה על אנשים וזה... תשמע, זה אירוע קשה. זה אירוע קשה, ואני לא רואה שזה ייגמר בשבוע שבועיים הקרובים.
תקשיב, המשפחות של החטופים, תקשיב מה שעובר עליהם, אני אומר לך, זה...
אני לא, אי אפשר לתאר כזה דבר.
לסונאים שלי אני לא מאחל דבר כזה. זה משהו מטורף, מה שעובר עליהם.
כן.
וכל פעם מרימים להם איזה מערכת ציפיות, וכל פעם הם חוטפים
שזה, סטירת לחי. שזה, תקשיב, שזה אחד הדברים הכי מרגיזים בכל הסיפור פה, זה התקשורת הישראלית. כאילו, הפרשנים מדברים את עצמם לדעת מה שנקרא, כאילו... כאילו אין, אין, אין משפחות של חטופים שמקשיבות להם.
כמה זמן
עכשיו,
הם...
עכשיו, משפחה של חטוף, כששומעת את השטויות של פרשן X או פרשן Y או
ברור,
פרשן Z...
ברור, אומרים להם מערך ציפיות מטורפת.
אתה יכול לרסק אותם ואתה יכול להרים אותם ואז לרסק משמעית. אותם, וזה כאילו, לא יודע, או שזה לא אכפת להם, או, שזה, או שהם לא חושבים על זה, אני לא יודע מה קורה. אתם צריכים להבין שזה חוץ מהמשפחה הגרעינית של החטוף, יש פה בני דודים ואחים וחברים, בוא, אנחנו מדינה קטנטנה, זה לא, זה כולם מכירים פה את כולם.
ומתי הפסיקו ההדלפות
הפסיקו?
מתי הפסיקו ההדלפות מהשיחות עם הקטרים והזה, מתי הפסיקו? שים לב,
החלפת שר ביטחון.
כשהחלפת שר ביטחון, כשהחלפת את ההוא, לא רוצה אפילו לקרוא לו בשמו, איזה אלוף בצהל או משהו, תת אלוף, אלוף בצהל, שהיה מדליף חדשות לבקרים. זאת אומרת, ברגע שהחלפת את הצוות של המסע ומתן, ומי שבצוות של המסע ומתן הנוכחי, בין היתר, זה גם דרמר, זה אנשים בכירים, הרמטכ"ל התחלף וכולי, אז אתה רואה שנגמרו הדלפות, אין יותר הדלפות, שזה משהו הזוי. אז עכשיו אתה חושב מאיפה הגיעו ההדלפות שהיו קודם, ומי הרים כל פעם את משפחות החטופים לגבעים וריסק אותם על הרצפה פעם אחר פעם בגלל ההדלפות האלה. אבל זה, תקשיב, זה משהו שבאמת לא נתפס, אבל בינינו, מה זה בשביל התקשורת הישראלית לרסק משפחה של חטופים אם הם יכולים על הדרך להכניס לביבי?
בוא, אני רוצה לקחת אותך למשהו, אתה מדבר על התקשורת, אני רוצה לשתף אותך במשהו. זה אני השבוע ראיתי... בלי כוונה, כי זה לא שאני בחרתי לראות ערוץ 13, הייתי באיזשהו מקום שהראה לי את ערוץ 13, אתה יודע?
כן, כן, כן.
והיה, איך קוראים לפרשן, הפרשן במרכאות המשפטי של ערוץ 13? הוא הדובר של...
גליפמן?
כן, כן. אביעד גליקמן. לא, לא. אביעד גליקמן. אביעד גליקמן כפרשן משפטי. ואז הוא אומר את המשפט הבא, הוא מדבר על זה שעכשיו מדינת ישראל, כאילו יש בגץ על הנושא של פיתורים של היועצת המשפטית, ומה שבסך הכל, ואז הוא אומר, מה שבסך הכל בית המשפט מבקש מממשלת ישראל, זה שיעשו את הליך הפיתורים כחוק וישתמשו בוועדה של הוועדת גוניס
כן.
ואז כאילו, עכשיו אם אתה בן אדם שלא מבין כלום, שומע אותו כפרשן משפטי, אתה אומר הוא צודק, זה נשמע הגיוני.
עברו על החוק.
כן, מה? בסך הכל בית המשפט רוצה שממשלה תעבוד כחוק? איזה ממשלה של עבריינים? לא עובדת כחוק. רק מה? זה לא החוק. איפה זה כתוב בחוק?
לא, זה כתוב בהחלטת ממשלה.
איפה זה כתוב, הוא אמר בחוק. איפה זה כתוב בחוק?
אולי הוא אמר בדין.
איפה זה כתוב, לא. איפה כתוב, אל תקל עליו.
זה כתוב...
אל תקל עליו.
בהחלטת...
אין, אז קודם כל אנחנו נגיד את האמת.
בהחלטת ממשלה שאותה אפשר לבטל על ידי החלטת ממשלה.
קודם כל אנחנו נגיד את האמת. זה לא כתוב בחוק, כי החוק לא מתייחס לוועדה. בכלל. אין בחוק שום מסמכת על הדבר הזה. ממשלת ישראל, כשנוח לה, היא אמרה, אני אשתמש בוועדה, אבל הנה אני אראה לכם איך ממשלת ישראל השתמשה בוועדה, וכשהוועדה אמרה, לא מתאים שיועצת המשפטית תהיה גלי בערב מיירה, אז אותה ממשלה שמינתה אותה אמרה, שמעתי אתכם, ואני מתעלמת מחוות הדעת שלכם, של השופט הגוניס והוועדה, ואני אמנה אותה על הפכם וחמתכם.
בהחלטת ממשלה כחוק, שוועדת גוניס, או כל ועדה אחרת של מינויים, היא צריכה לתת המלצה לממשלה. זה לא אומר שהממשלה חייבת לקבל את ההמלצה, היא רק ממליצה. הממשלה סוברנית לקבל איזה החלטה שהיא רוצה.
שוין.
בואו נעבור לשיר.
ואחר כך?
ואחר כך, דן כנר, האחד והיחיד.
מה לכיפה.
כן, ואיזה שיר הכי טוב לפני ששמים אדם עם עברית כל כך ראותה? אליעזר בן יהודה.
כמו הנביאים הקנאים לשם, הוא קינה לפועל ולתואר ולשם, ובחצות הששית בחלונו היה רושם במילונות תילי תילים, מילים יפות, מילים עפות, מתגלגלות מן הלשון. אליעזר
רוצה את הריהוט בקצה נוצה בכתב רהוט כתב כרובית כתב גלידה כתב את כל את כל מילון בן יהודה ועוד הוסיף מילים לברו ונוצתו המהירה לא נחה והשפה גדלה ולא הכירה את מראה דמותה
טוב, אנחנו נאלצים להיפרד מהשיר הזה, ואיתנו האחד והיחיד, קריין, מנחה, שדרן רדיו, מיתולוגי, דן כנר, שלום לך דן.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב. וואה, כל אני חייב להגיד שאני נורא מתרגש לראיין, אני ראיינו פה שרים וחברי כנסת ואומנים
ואלופים.
מכל, אלופים ואומנים מכל הצבעים, ולא התרגשתי ככה לראיין מישהו כמו שאני מתרגש לראיין אותך. אני פשוט, כבוד לי.
תודה רבה, אם כי אינני רואה סיבה להתרגשות, אבל תודה רבה לך.
אני רואה. דן, ברשותך, אנחנו סיכמנו הרי שלא נדבר פוליטיקה, ואנחנו נכבד את זה, אבל אני יודע שהיית באיזשהו פודקאסט, ודיבר על המקום מגורים שלך במעלה אדומים, אתה יודע, מעלה אדומים יש המכנים את המקום התנחלות, יש המכנים אותה התיישבות. איך אתה מכנה אותה?
בדיוק כמו שהיא. עיר בישראל. עיר גדולה כבר, עיר בישראל. ואגב, אני גם קורא לה, כמו ששמה אמיתי, מעלה אדומים.
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 אני תיארתי לעצמי שלא ייקח לך הרבה זמן לתפוס אותי בשגיאה בעברית.
לא, אני לא מחפש שגיאה, אבל אני כן רוצה ששם עירי יבוטה נכון. אתה יודע, אדומים, כי הסלעים כאן אדומים, מחמרה, וגם גם כשהשמש עולה עם בוקר ומפזה על ערי מואב, אתה רואה את הצבע האדום של הערים, של הערים.
הבנתי. מעניין. האמת שלא ידעתי. אני רוצה לשתף אותך במשהו. המורה שלי ללשון, סליחה, תמיד אמרה, שהיא כבר שנים מנסה למצוא אותך בשגיאה בעברית, ולא מצליחה למצוא איתך בשגיאה באופן הדיבור שלך. אתה גם כותב מסרון...
אני מוצא שגיאות אצלי כל יום.
כן? שזה מעניין.
אז כנראה המורה לא מי יודע מה.
צריך לפטר את המורה אולי. מניין הכבוד הזה שאתה רוכש לשפה העברית, השפה כל כך יפה שאתה מדבר?
טוב, אני חושב שבארצנו... שהשפה העברית שולטת בה, אמורים כל אחד מתושביה להיות בעלי כבוד והערכה בעיקר לשפה העברית. אבל אני גם ירשתי את זה מן הבית. אבי, זיכרונו לברכה, היה רב בית כנסת לצעירים בווינה, ועלה ארצה כבר עם עברית משובחת. כאן הוא היה מורה ומחנך. ואת העברית ספגתי בבית, כמובן. ואחר כך, מתוך אהבה לעברית, כי אהבתי אותה עוד משחר ילדותי, המשכתי ביחס הזה של הכבוד, של רוממות השפה.
וואו, זה אני מוכרח להגיד לך, אני לפעמים מחפש את השפה היפה הזאת של, של פעם, אני מותר לי להגיד, בשדרנים היום, ואני מזדעזע מהעברית ששגורה בפיהם, זה... זה ממש מזעזע, לא מדבר על כבר שלוש או שלושה, כן? שזה בייסיק, אני מדבר על דברים באמת פשוטים שקשה, קשה, קשה להכיל, ממש קשה להכיל. אתה שידרת שנים בכל ישראל, בתאגיד השידור, מקום שהיום אנחנו כבר יודעים שהוא מזוהה פחות או יותר, בוא נגיד, עם עמדה פוליטית מסוימת. איך קרה שאנחנו עד היום לא יודעים את דעותיך?
לפני שדבר עליי, אני אומר שאני אינני יודע שהמקום שבו אני עובד מזוהה עם עמדה פוליטית מסוימת. יש בו הכל מכל כל, דעות מכל הצדדים, מיקרופון פתוח להשמיע את הדעות מכל הצדדים. אשר לי, בתחילת דרכי ולמעשה ברוב חיי המקצועיים, שנות חיי המקצועיות, המקצוע שלי היה קריין. ובעיקר קריין חדשות, אבל גם מגיש תוכניות מוסיקה ואחרות, ובתור שכזה אני חושב שאני חייב להיות ניטרלי לחלוטין. כלומר, לקרוא טקסט או להגיש טקסט מבלי לכפות אותו על המאזין, לאפשר למאזין לעשות את הפרשנות בעצמו, ולא שאני מכתיב לאותה. ולכן אני אינני מפגין את דעותיי.
כן, אבל יש לקרוא טקסט ויש לקרוא טקסט. אתה יכול לומר יהודה ושומרון, ואתה יכול לומר השטחים או הגדה המערבית, ולכל אחד מהביטויים האלה יש בעצם דעה מאחוריו.
זה נכון, אבל כמו שאתה אומר, אתה יכול לקרוא טקסט ואתה יכול לקרוא טקסט. זאת אומרת, אם הייתי אומר יהודה ושומרון, כל אחד מאלה בטון אחר, בהנגנה אחרת, בהדגשות אחרות, אז זה נכון שזה נקרא לקרוא טקסט בצורות שונות. אבל אתה מדבר איתי עכשיו על טקסט שכתוב אחרת, יש הבדל בין לומר יהודה ושומרון לבין לומר השטחים, לבין לומר השטחים מוחזקים וכן הלאה. וזה כקריין, אני קורא כבר את הדברים שכתב עורך, ואני שליחו, ואני מוציא את הדברים מן הכוח, מן הכתוב אל הפועל, אל האוזן של המאזין.
קרה לך בעברך...
לא דעתי הפרטית.
כן, כן, ברור לי. קרה לך בעברך שלא הסכמת עם מה שכתוב וסירבת לקרוא?
אני אחד שלא זוכר בכלל, מה אמרו לו אפילו הבוקר. אין לי דוגמאות מיוחדות, אבל נדמה לי, כיוון שעורכי החדשות הם בדיוק כמו הקריינים. זאת אומרת, גם הם ניטרלים לחלוטין.
אתה באמת מאמין בזה שעורכי החדשות היום בגלי ישראל, בכל ישראל, בגלי צהל, סליחה, הם באמת ניטרלים?
אני יכול לדבר רק על כל ישראל ועל תאגיד השידור, שבהם עבדתי ואני עובד, ולא על תחנות אחרות, שאני גם ממילא אין לי זמן כל כך להקשיב, אבל אני מדבר על מקצוע שלצערי כבר פס מן העולם, קריין חדשות, וקריין לא נתקלתי בדבר כזה שעורך יכניס את דעותיו אל מהדורת החדשות. שוב, אני רוצה להבדיל בין מהדורת חדשות לבין תוכניות אקטואליה, כמו יומנים. שם, כשמישהו מביע דעה, זה כמו טור דעה בעיתון.
כן.
לגיטימי, הכל נכון, הכל בסדר, אתה יכול לומר את דעתך. כמובן שרצוי שהמוסד עצמו, נגיד התאגיד כולו, ידאג גם שיהיה איזון במשמיעי הדעות אצלו. אבל קריין שקורא טקסט חייב להיות ניטרלי.
הבנתי. טוב, אני מסכים איתך ברמה העקרונית. אני לצערי רואה הטיות כאלה ואחרות, אבל זה, אתה יודע, כל אחד עם השקפת עולמו. אתה בעצם, כמו שאמרת, אבי חזל היה מורה ומחנך בישראל ואף רב, ואתה קראת את כל פרקי התנ״ך במיזם יפה ומבורך ומרתק, אני חייב לומר. איך אתה מרגיש? יותר ישראלי או יותר יהודי?
אי אפשר לענות גם יהודי וגם ישראלי?
זו תשובה מתחכמת, אבל אפשר.
כן, אגב, היא לא כל כך מתחכמת, כי אני לא חושב שצריך לעשות העדפות בדירוגים. יהודי זה דבר אחד, ישראלי זה דבר אחר, ושניהם יחד יוצרים את המהות.
האמת שאני מסכים, אני באופן אישי מחנך את ילדיי, אנחנו קודם כל יהודים, אחר כך כל דבר אחר, אבל אתה יודע...
על כך אומר לך כל הכבוד.
חן, תנחית תוכנית רדיו מאוד מאוד מצליחה, עכשיו אחת המצליחות ביותר, בשם צפיחית בדבש. זה היה לקט של שירים משנות ה-60, מה היה סוד הקסם של התוכנית הזאת? מה גרם לה? מה היה סוד ההצלחה שלה?
אני אגיד שאני חושב שאין אף אחד שבשכבת הגיל שלנו צפונה, נקרא לזה ככה, שלא מכיר ולא שמע ולא יזין לפחות פעם פעמיים
חד משמעית
לתוכנית הזו.
אז קודם כל, התוכנית הזאת משודרת עד היום. הקהל רק אולי טועה לחשוב שהתוכנית שהיום נקראת מתוק מאז היא אחרת. לא, פשוט עוד בימי כל ישראל השתנה השם מהסיבה הפשוטה. התוכנית שודרה בכל יום שישי בצהריים ברשת ג' והיא תוכנית של שירים לועזיים משנות ה-50 וה-60. עכשיו אנחנו טיפונת מתקדמים לשנות ה-70. וכשרשת ג' הפכה למוסיקה ישראלית בלבד, עברנו לרשת ב', וכדי להפגין את המעבר, קראנו לה מתוק מאז, מאז באלף, מאז הימים ההם. אבל זו אותה תוכנית שכבר משודרת כמעט 50 שנים.
וואה, ממש. ומה אתה חושב שגרם להצלחה כזאת?
אני חושב שהנוסטלגיה, שטבועה בלב כל אחד מאיתנו, היא שעשתה את התוכנית לפופולרית ביותר. אגב, בעיקר אצל גמלאים, נאמר כך, בדור מבוגר, שזוכר את שנות ה-50 וה-60 כימי נעוריו הנפלאים. אבל יש גם צעירים שמאזינים. אני ברוח של שירו של דון מקלין, אומר עד היום שמבחינתי, המוזיקה מתה בשנות ה-60. כלומר, אני תקוע בה. תקוע, אגב, לא במובן שלילי. אבל שם נעצרתי, גם היום אני שומע שירים יפים אגב, אבל כמוסיקה בכללותה של מוסיקה קלה, אני שם, ואני אוהב את זה מאוד. עכשיו המונוסטלגיה מערבת געגועים לימים שכבר, שנדמה לנו היום שהם יותר טובים, אבל לא, כל דור תהיה לו הנוסטלגיה שלו לתקופה שלו.
כן, זה נכון.
וכמובן שיש גם איזה מין דמעה בקצה העין או בקצה הלב של משהו שמרטיט מיתרים. אז השילוב הזה הוא עושה את הקסם הגדול.
אני מסכים לגמרי. אתה במסגרת, נקרא לזה, התחביבים שלך, יש לך גם תחביב, האמת שמרתק לטעמי, של משפטים אחרונים של מפורסמים ולא כל כך מפורסמים, מה שנקרא על ערש דווי. אתה יכול לתת לנו איזשהו משפט שישאר איתנו?
אני אתן לך מיד, רק אומר שכמו שאני נבהל כשאומרים לי איזה שיר אתה הכי אוהב, זה שברגע שאצטט אחד, אני אעשה עוול לשירים אחרים שאחרי השידור אזכר בהם, להגיד למה לא אמרתי אותו. אז המשפט שאומר לך, או המשפטים, כן. אינם דווקא המועדפים לגמרי, אלא מה שעולה בדעתי ברגע זה.
בשמחה.
אני מאוד אוהב את דברי חנניה, רבי חנניה בן טרדיון, אחד מעשרת אהובי מלכות, שהוא עלה על המוקד, משום שלימד תורה, כשזה נאסר על ידי הצבא הזר ששלט אז, וכשתלמידיו אמרו לו, בעוד הוא בוער באש, רבנו, מה אתה רואה? וצריך לומר שהקלגס הרומאי זרק אל תוך המדורה גם גבילי ספר תורה. והוא אמר, גבילים נשרפים ואותיות פורחות. זאת אומרת, אולי אפשר לשרוף את הקלף של ספר התורה, אבל הדברים הכתובים בו יעברו מדור לדור, אותם אי אפשר לשרוף. וזאת אמירה לדעתי נפלאה.
כן.
נפלא.
בהחלט, בהחלט. משהו נוסף שאתה נזכר בו, שנעבור לשאלה הבאה?
אני יכול להיזכר, כאמור, בכל מיני. אני למשל, קודם כל, המילים המפורסמות ביותר, האחרונות אצלנו, איך אמרת קודם, היהודים הישראלים,
כן.
הם שמע ישראל.
נכון.
ורבים אמרו אותם, כשמתו על קידוש השם, אבל אלה מילותיו של רבי עקיבא, ואנשים אומרים אותם עד היום. אגב, גם טועים לחשוב, לא טועים באמירה, כי כשאתה אומר היום שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, אתה כאילו פונה אל אלוהים.
כן.
אלוהים שמו לא ישראל.
נכון.
ואתה בעצם פונה אל עם ישראל. שמע ישראל, נקודתיים. אדוני אלוהינו, אדוני אחד. כלומר, אומרים לישראל, תזכור, כן. אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואורי אילן, סלח לי שאני משתאים מדי פעם, אתה תופס אותי ביום של מחלה.
בריאות.
אורי אילן, חייל ישראלי שנפל בשבי הסורי בעונה, התאבד שם, וכשגופתו הוא עברה לארץ, מצאו בין אצבעותיו ואצבעות רגליו פתק. לא היה לו
כן.
עת או עיפרון, אז הוא חורר בגפרור את המילים לא בגדתי. גם בעינוייו הגדולים הוא לא הסגיר את חבריו.
כן, זה באמת מקרה מוכר ומצמרר, אם יש לומר. יש לך המון ניסיון כשדר רדיו. אתה גם מעביר סדנאות בנושא באוניברסיטת אריאל שבשומרון. איזה טיפ אתה יכול לתת לנו כאנשים שמשדרים ברדיו סול, ככה בשליפה מהמותן?
אני על קריינים למשל אומר.
כן.
נחיל את זה גם על כתבים, שדרים, מפיקים ועוד. מהו שדר גדול או קריין גדול? מה גדולתו במרכאות? כי כל אחד בציבור, במקצועו, הוא גדול בשטח שלו. אבל מהו גדולתו של קריין? שהוא יודע שאיננו יודע. זאת אומרת, צניעות, ענווה. אל תקרא אוטומטית מה שכתוב ותחשוב, אני יודע. תבדוק לפני שאתה מוציא משהו מהפה. תבדוק באנציקלופדיות, במילונים, תלפן לשגרירות ארץ זרה כדי לדעת איך קוראים ואיך הוגים את השם של ראש הממשלה החדש, שעדיין לא שמעת אותו, וכן הלאה.
וואו. כן, האמת שזה...
שאיננו יודע.
שזאת עצה שטובה, לא רק לשדרי רדיו, זה עצה שטובה לכולם. תקראו ותלמדו לפני שאתם מביעים דעה.
נכון, נכון. תראה, כשקריין יודע שאיננו יודע, והוא פוצה את פיו ליד המיקרופון, הכל חושבים שהוא מתמצא בכל דבר, כי הוא קורא ידיעות על כלכלה, וידיעות על פוליטיקה, וידיעות על יהדות. אבל לא, הוא נשמע כזה, משום ש... הוא בירר קודם, ולכן הוא יודע על מה הוא מדבר באותו רגע.
בהחלט. אני בעוונותיי משדר לפעמים ב-106 FM ביחד עם יצחק פרי, שגם הוא היה שדר בכל ישראל, אני מניח שאתם מכירים. ואנחנו יושבים בקפית...
אתה מדבר על יצחק פרי או על מנחם פרי?
יצחק פרי.
אוקיי.
יצחק פרי, ואנחנו יושבים ככה ומדברים לפעמים על כל מיני חוויות שהיו לו מהשידור, וכל מיני מקרים מצחיקים, אולי קצת מביכים, ממרועיינים כאלה ואחרים, כמובן שלא דברים שאפשר לספר, אז גם בשידור, דברים שאי אפשר לספר לא בשידור. תן לנו איזשהו תקרית שהראה אולי בשידור חי, משהו שככה אתה יכול... שישאיר לנו איזה טעם של חיוך.
בשעתו הייתה לפני עשרות שנים, הייתה תוכנית שבה הציעו למאזינים לשפוך את ליבם באוזני היושבים באולפן, וממילא גם באוזני המאזינים כולם, ולקבל מצוות מקצועי שישב באולפן עיצות ותובנות והדרכה. אלה היו ימים שעוד לא היה מקובל כמו היום, כשכל אחד נחשף לגמרי, ממש עומד עירום לפני הקהל, ולכן חשבו שאולי המאזין לא ירצה לגלות את שמו. היינו מפרסמים אחר הצהריים, תלפנו אל מספר זה בזה, ואם הסיפור שלו התקבל, היו אומרים לו ב-11 בלילה, שאז הייתה שעה מאוד מאוחרת, כי לא היו כל הכבלים וכן הלאה, והשידור בטלוויזיה הסתיים בערך ב-10-11, ולכן זאת שעה מאוחרת. אמרו לו, נתלפן אליך ותספר את הסיפור. באולפן ישבו עובד סוציאלי, פסיכולוג, פסיכיאטר ועוד, שהיו נכונים לענות לו. הגיעה השעה, והמפיקה טלפנה אל המספר שהיא לקחה, והיא לא ידעה שהיא טעתה בחיוג. כמובן לא שאלה את שמו של האיש, כי אז לא היה נהוג לשאול. והיא אומרת לי, יש מאזין על הקו, ואני אומר, שלום לך, ערב טוב. וכל מאוד תרבותי אגב, הוא מנומס, אומר לי, ערב טוב, אולי לילה טוב אתה מתכוון. אמרתי, טוב, אתה צודק, לילה טוב. ואז אמרתי, כן אדוני, מה הבעיה שלך? הוא אומר לי, הבעיה שלי אדוני? או אולי בעיה שלך בשעה כזאת שאתה מאיר אותי מאוחר בלילה? ואז אמרתי לעצמי, לכן שמו אותך כאן כמנחה התוכנית, כדי שתדע בכל זאת להוציא מהאיש שאחר הצהריים עוד היה אמיץ ועכשיו כנראה נבעל באומץ הלב שהיה לו קודם, להוציא ממנו בכל זאת את הסיפור שסיפר לנו. ולכן אמרתי, אדוני, תרשה לי, אתה לא צריך להתרגש. כאן איתי יושבים לעזרתך פסיכיאטר, עובד סוציאלי, והאיש עם כל זה שהיה תרבותי התחיל לקלל, ואנחנו צחקנו, ועד היום איננו יודעים ממי לדרגש סליחה.
אוי, זה אפילו יותר מצחיק מאלו בלומשטיין, לא, זה בלומפילד, של הגששים. אוי, מעולה. טוב, אנחנו ככה לקראת סיום. אתה כתבת יותר מספר אחד, אבל הספר האחרון שכתבת הוא ספר ילדים בשם סבא מתנה. בוא ספר לנו עליו.
נכון מאוד, ואני גם שמח שאתה מזכיר את הספר הזה, כי הוא קרוב לליבי, מה גם שהוא יצא רק לפני חודש, ואגב הוא יצא גם ביידיש וגם בצרפתית. בצרפתית בפיקדור, וביידיש הזיידר המתונה. והספר הזה נכתב יחד עם דוקטור מאיה גז, כתבנו אותו יחד, ואירה חוליה פיליפונה ארז, אתה שומע בשם שהיא אגנטינאית במקור, והוא בעצם נכתב כמחווה לנכדי, שהיום הוא בן 5, אבל הגיתי אותו כשהוא היה בן 2.5. והוא נהג לתלוש את המשקפיים מעל אפי, שחלטתי אותו בחלקי, וזה נתן לי את הרעיון שחוט השני בספר יהיו המשקפיים שהולכים לאיבוד.
איזה יופי.
בעיניי הספר קסום.
ניתן למצוא את הספר ברשתות המובילות, סטימצקי וכו'.
כן, בסטימצקי, בצומת ספרים.
כן.
מחר אגב אני נמצא בצומת ספרים ברמת השרון, וחותם לקונים על הספר, וביום אחר בהרצליה וכן הלאה.
וואי, איזה יופי.
ואפשר להשיג את זה גם באתר של סטימצקי, מי שמתרצה ללכת לחנות ורוצה לקבל את זה בדואר. זה לא נמצא בכל חנות ברחבי הארץ, קשה כך להפיץ, אבל כן, כן אפשר להיכנס לכל חנות ולבקש שיזמינו.
נכון.
ואז יהיה. אבל כן, זה נמצא בחנויות הגדולות.
אתה רואה את עצמך, כסבא מתנה?
זה בדיוק מוסס עליי במובן הזה, כי ברגע שנכדי התחיל לבוא אליי, גם כשהוא הקטן ולא הבין שום דבר, מיד נתתי לו מתנות, וכשאני ביקרתי אותו, הבאתי לו מתנות. אבל כדי לא לגרום לכך שנכדים יתחילו לבקש מתנות והוריהם או סביהם יפשטו את הרגל, דאגנו לכך, מאיה ואני, שהמתנות בספר הזה הן מתנות מן הטבע. יונה מביאה לו ענף של זית. אלון נותן לו בלוט. וכן הלאה וכן הלאה, עץ ההדר נותן לו.
כן, אני כיוונתי יותר האם אתה סבא מתנה, זאת אומרת, האם אתה סבא טוב, אם אתה...
אני משוכנע שכן.
גם אני. דן קנר, אני מודה, יש משהו נוסף שאתה רוצה להוסיף לקראת סיום?
לא, אתה שאלת יפה מאוד, ואני מקווה שעניתי לצביעות
רצונך. בהחלט, בהחלט, תודה רבה רבה. נעמת לנו, נהננו, וכן, אתה יודע, כגודל היו הרבה ציפיות מהרעיון הזה, ואני חושב שענית לכולן בכבוד. תודה רבה.
תודה לך, מועדים לשמחה שנשמע, אולי כבר בכל המועד, בשורות טובות, ישועות ונחמות.
אמן.
בעזרת השם.
תודה רבה, ואנחנו
ערב טוב.
נעבור לשיר, ולאחריו, תסבלו מאיתנו עוד קצת. קדימה.
אבא אני פוחד ליפול, אני תלוי בין ארץ לשמיים, כי אל מטיב אתה בחסדך, אני לבד אני צריך אותך. אבא אני בונה טבעה לפני שהמבול הזה יגיע וישטוף את כל התאבות, זמן אליי זוגות זוגות. אבא תתקן אותי, הנשמה הזו קרועה לשניים, אני עומד אבל חייב לזוז, תאיר אותי באורגנות. אבא אני חייב אותך, מבארי יבשו המים, בצימוני אל האמת, בין מה שחי למה שמת. ואם החושך יכה בי, יש לי ירח קטן בחלון, לתת לי קצת אור, יש ילד שמסתכל בי, אולי זה אני שפוחד לישון, כשהבוקר יגיע אתחיל שוב לחלום. אבא זה חונק אותי והשנאת חינם הזו קשה לי, לא אל תקשיח לבבות, אל מטיב אתה עם הבריאות, יש בי זעקה גדולה והיא תגיע גם עד השמיים. אבא כי עוזר הזמן, כוון אותי חבר מכאן.
טוב, אנחנו ברשותכם ניפרד מבן צור עם השיר היפה הזה.
בוא, דיברנו בסוף השיחה עם דן כנר על על משפטים שאמרו מפורסמים לפני מותם. אז אתה יודע, יש משפטים ככה שהם מרימים את הרוח, ויוסף טרומפלדור כזה,
למרות שגם את זה קלקלו כבר.
ויש משפטים, כן, ויש משפטים, בוא, מרי אנטואנט לפני מותם אמרה.
כמה קלוריות יש בפרוסת עוגה?
משהו דומה. היא דיברה עם הטליין שלה, אמרה, אופס, סליחה, לא התכוונתי לדרוך לך על הרגל. כן, ויש עוד אחד שהוא ג'יימס רוג'רס. ג'יימס רוג'רס היה איזשהו פושע אמריקאי שהסתכסך עם איזה מישהו, ירה במישהו, הרג אותו, ונידון למוות, ואמרו לו, מה הבקשה האחרונה שלך? יש לך בקשה האחרונה? אז הוא אומר, כן, אפוד מגן.
שלא תתלו אותי.
אז ירו בו, זאת אומרת, זה היה, הוא בית בכיתת יורים.
סיימת לי עם מריה אנטואנט, זה סיפור של איזה מישהי ש...
רגע, עכשיו השאלה, למה החוצפנים האלה לא מילאו את הבקשה האחרונה שלו, אין להם לב? מה קורה איתכם?
עכשיו גם לא אין לב.
ביקשו, הוא ביקש ממכם אפוד מגן, מה הסיפור?
מישהי הלכה ללובר, בזה, ועשתה סיבוב וזה, והתיישבה על הכיסא של לואי ה-14. אז בא שומר, אומר לה, גברת, את לא יכולה לשבת פה, זה של לואי ה-14. אמר לו, טוב, הוא יבוא, אני אקום.
טוב. או, רגע, ואחרון, חכה.
יש עוד.
לפני, כן, אחד, אחרון. אלוויס פרסלי לפני מותו, מה הוא אמר? אני הולך לשירותים לקרוא קצת.
ככה קוראים לזה היום.
הוא כנראה שעדיין קורא כל מיני דברים. זה היה ספר, ספר.
כן.
זה היה התחל ספר ארוך.
ועכשיו?
ועכשיו.
ועכשיו, פינת הספורט.
פינת הספורט.
כן.
באמת שיש לנו אחלה שבוע בספורט.
אחלה שבוע, רק חבל שאין לנו ספורט. סתם.
כשביתר מנצחת 5-2, אתה לא יכול להגיד אין ספורט.
בוא נתחיל עם החשוב.
ברור.
ביתר ירושלים. בסדר. במקרה, אני ואחיין שלי שנמצא פה, במקרה לידינו, יאלי, היינו במשחק של ביתר ירושלים נגד הפועל פתח תקווה. יאללה, אתה רוצה לספר לנו מה...
זה היה משחק לפנתיאון.
מה היה הנקודה? רגע, אנחנו נתחיל עם זה שהתחיל המשחק. ממש. התחיל המשחק.
התחיל המשחק.
דקה 20 ומשהו, כרטיס אדום לירדן שואה.
דקה 30
ומשהו. רגע.
זורם.
כרטיס אדום.
בדיוק. לירדן שואה. עכשיו אנחנו צריכים את דן כנה.
רגע, יאללה, לא שומעים אותך, שנייה רגע. תנסה עכשיו? עכשיו?
הלו, אופה.
עכשיו שומעים אותך. דבר.
ירדן שואה מקבל אדום.
ירדן שואה מקבל אדום בדקה 30 ומשהו, 20 ומשהו. כמה דקות אחרי זה, הפועל פתח תקווה עולה ל-1-0.
והמצב נראה גרוע. זאת אומרת, חוץ מהיתרון שלהם של ה-1-0, ביתר בעשר השחקנים ומשחקת לא טוב.
מהאדום, לא, מהאדום הוא הגול, ביתר התחילה לשחק נורא והיום.
מהאדום? אחרי האדום?
כן, אחרי האדום.
היא לא שיחקה טוב בכלל.
טוב, גם לפני זה לא שיחקה.
לפני האדום היא שיחקה בסדר.
לא, לפני האדום היא
שיחקה אחלה. האדום הוריד אותה לגמרי, ואז פתח תקווה שם הגול, בכלל היה לא טוב, ואז ביתר עשה בטעות התקפה, וקיבלה פנדל.
שעומר אצילי בא לבעוט. והחמיץ.
והחמיץ, שדרך אגב, השופטים אמרו...
היה צריך להיות עוד פנדל.
למה? השוער זז?
השוער זז.
לא, לא השוער, זה לא השוער.
מה זה היה?
ראיתי סרטון...
נכנסו לו רחבה?
שחקן עמד אחרי הקו של הרחבה, לפני שהצילי בעט, והוא היה מעורב בהרחקת הכדור. אם הוא לא היה מעורב, זה לא היה פנדל. אבל הוא זה שהרחיק את הכדור ומנע גול, זאת אומרת, צריך לתת עוד פנדל.
וכמובן, דרך אגב, אני רק אעצור פה ואני אגיד ששנה שעברה עשו סיכום, לא, זה איגוד השופטים, עשה סיכום של איזה קבוצה נפגעה הכי הרבה מטעויות שיפוט. מי נפגע הכי הרבה מטעויות שיפוט?
תן לי רגע לחשוב.
מתח?
הפועל תל אביב זה לא.
לא. ביתר ירושלים.
ברור, מה?
בסדר? אז רק אומר שאנחנו השנה, אנחנו הולכים על אותו קו של בו נראה איך אנחנו מפרגנים לביתר. והמחצית נגמרה 1-0, החמצת פנדל, כרטיס אדום, ואתה בפיגור של 1, עכשיו תפתח את המשחק.
כרטיס אדום לקפטן.
כן. ועכשיו התחיל המשחק מחצית השנייה.
אבל אני חייב להגיד שהכרטיס האדום לשוע, ואתה יודע מה, אני לא בטוח שאני צודק, אבל יש לי הרושם. זה עשה טוב לביתר, מאיזושהי סיבה, בלי שוע,
במחצית השנייה.
הם משחקים יותר טוב.
במחצית השנייה אחרי החילופים של יצחקי זה עשה טוב.
קודם כל שוע,
לא, לא, היו כמה משחקים ששוע לא שיחק וביתר נראיתה טוב.
שוע בתקופה מאוד לא טובה. בתקופה מאוד לא טובה, ואני חושב שמה שעדיף, לא לאמץ את זה, לא לעשות בכוח. בתקופה לא טובה, תושיב אותו לספסל, קצת שיתבשל, לא יודע, שמשהו שישתנה, לאט לאט שיחזור, אבל בשלב הזה, טימותי מוזי שעל המשבצת שלו, הוא פי הרבה יותר טוב ממנו כרגע. הוא גם זה ששינה את המשחק ובזכותו ניצחו.
כן, אבל אני את המשחק של החיים, אני לא יודע כמה זה יקרה לו עוד הרבה.
תקשיב, הוא עשה, הוא היה בכל ה... הוא בצד שמאל, הוא בכל הצד שמאל. הוא יורד, הוא עולה, הוא עושה הגנה, הוא עושה התקפה.
מהיר בטירוף.
אתה רואה אותו כל צד השמאל של המגרש, אתה רואה אותו בכל הצד. למעלה, למטה וזה. ירדן שהוא מצד שני, שהוא על אותה משבצת, הוא לא עושה הגנה. הוא גם לא עושה מי יודע מה התקפה. אבל כשהוא זה, הגנה הוא לא עושה.
ירדן שואה יכול לא לעשות כל המשחק.
הוא יותר טוב
בעשר. ואז הוא נותן פס מהחיים.
כן, אבל זה כדורגל של שנות ה-80.
נכון.
אתה לא שם, אתה לא יכול לשחק ככה. זה כמו, אתה יודע, שפעם היה לנו תקופה שיאלי, לא יודע על מה אנחנו מדברים, היה את איציק זוהר, היה את מלמיליאן. אתה לא זוכר את מלמיליאן יורד לגליצ'ים.
לא.
אתה לא רואה את איציק זוהר רץ. אתה פעם ראית את איציק זוהר רץ? תדמיין, תנסה לדמיין את איציק זוהר כשהוא רץ.
כן. בחנות שווארמות.
קשה לראות את זה קורה, נכון? אבל ירדן שואה זה, בתקופה של שנות ה-80, הוא שחקן מספר אחת. אבל אנחנו לא שם. בעיה קצת.
בעיה הרבה.
כן. אבל בסוף...
אבל אני גם לא ראיתי את...
נגמר 5-2 לביתר. מזכיר את המשחק עם באר שבע, אם אתה זוכר לפני הרבה שנים.
גם את מסי לא ראיתי עושה גליצ'ים.
נכון, אבל מסי, כשהוא עם הכדור, עושה הרבה יותר מירדן שואה.
כשהוא ישחק כמו מסי, אז נוותר לו על הגליצ'ים. בסדר? עד אז, עד אז בוסח, רק בוסח.
אני רוצה אבל גם לדבר טיפה עוד על טימותי מוזי, שסיים את המשחק עם שלושר ובישול.
שהשם הישראלי שלו זה?
טימותי ליאור, אגב, הוא למד עם הבן זוג של אחותי בבית ספר ברעננה.
וואלה.
מסתבר, הוא היה כמה, 3 שנים נראה לי מתחתיו, והוא זוכר אותו, הבן זוג שלה, שזה ממש מצחיק. אמר גם אז הוא המהיר רצח, כמו עכשיו.
טוב, אבל אז הוא ברח ממכות, היום יש לו סיבה לרוץ.
וואי, איזה כוכב, הוא...
שהוא קיבל ציון באפליקציות, איזה ציון הוא קיבל?
10/10.
10/10.
די,
נו, לא, באמת.
מתי זה קרה?
תקשיב, הוא נכנס דקה 45, 3 שערים ובישול. כאילו, מה עוד אתה מצפה משחקן שהוא יקבל 10?
לא, זה הזוי.
אין, יותר טוב מזה.
כן. לגמרי.
תורף.
אני הבנתי גם שהוא זומן לנבחרת.
לא, הוא לא.
לא, הוא לא.
אני ראיתי שהוא זומן לנבחרת במקום איזה מישהו שם, כן?
לא, הוא לא זומן במקום ירדן שואה.
לא, לא בגלל במקום ירדן שואה, במקום שחקן מקבוצה.
רגע, ירדן שואה עכשיו
ירדן שואה באימוני.
בשני המשחקים הקרובים של הנבחרת הוא בסגל? אתה מבין? הגיוני?
האמת שכן. בגלל זה הנבחרת שלנו מגיעה להישגים באירופה. תקשיב, דיברו שפיפה תרחיק את ישראל מהמפעלים של פיפה.
טוב שאתה מעלה את זה.
רגע, רגע.
מי שדיבר זה עיתונאי, מי שהמציא את זה זה עיתונאי. אין בזה טיפת אמת, אבל זורם.
אבל אני רואה בזה דבר קצת חיובי. ככה לפחות יש לנו סיבה למה אנחנו לא עולים למונדיאל.
תראה, זה נכון שאנחנו הפעם, זה נורא יהיה קשה לנו למדינה שהתרגלה שכל מונדיאל אנחנו מופיעים.
ולוקחים.
ולוקחים אותו.
כן.
יהיה לנו מאוד קשה פעם אחת לא להופיע.
כן.
כאילו בוא, אנחנו...
התרגלנו.
זה אי אפשר ככה.
מה זה אירופה? אירופה זה אנחנו.
קטן אלינו.
אבל מי עשה על זה רעש?
אבל העיתונאים, זה מדהים. זה לא עלה בכלל.
זה
לא עלה לדיון.
שמעת מה טראמפ?
אם זה היה עולה לדיון, היה לנו בעיה.
לדעתי טראמפ עשה להם...
זה לא עלה לדיון. זה לא עלה לדיון, זה המצאה של תקשורת. זה לא עלה לדיון,
אבל הסיבה שלא עלה לדיון, זה בגלל שטראמפ התערב.
אני לא חושב שטראמפ מטריד את פיפה יותר מדי.
כי הוא כבר, כשהיה
כן, השמועות התחילו כשהם רצו להתדיין על זה, ואז הם לא העלו את זה כנושא.
אני לא יודע.
אני לא חושב. דבר אחרון, יש לנו עכשיו עוד, בואי, עוד רבע שעה,
מה רבע שעה?
אחד המשחקים הגדולים, לא אחד המשחקים, המשחק הכי גדול שהיה בכדורסל הישראלי אי פעם. לא היה בחיים משחק הזה.
ביתר תל אביב נגד?
לא, לא, לא. כשיהיה ביתר תל אביב, אז אני אהיה, ההקדמה תהיה הרבה יותר ארוכה. זה הפועל תל אביב, נגד מכבי תל אביב, דרבי במסגרת היורוליג. שזה, תקשיב, שזה אירוע.
ואין חשיבות למי מערכת, כי זה לא בארץ.
זה לא משנה מי מערכת, כי שתיהן לא מערכות. שתי מערכות בסרבי, אם אני לא טועה. ומה שמדהים, שזה המשחק השלישי של היורוליג, המחזור השלישי, הפועל תל אביב מגיע למשחק הזה עם שני ניצחונות ואפס הפסדים, מכבי תל אביב מגיע למשחק הזה עם אפס ניצחונות ושני הפסדים, והתקציב של שכר השחקנים בהפועל תל אביב,
כמה תפוים
יצא? תקשיב, שכר השחקנים בהפועל תל אביב הוא פי שתיים מהתקציב של שכר השחקנים במכבי תל אביב. מטורף. הפועל תל אביב מגיעה סופר פייבוריטית, מכבי סופר אנדרדוג באירוע, מה שאומר שמכבי תנצח.
מה שאומר שאתה לא צריך תמיד לחגוג כל כך מהר, כשהפועל תל אביב ירדה ליגה והתפרקה, אני חגגתי.
לא, אתה מערבב כדורגל, כדורסל, פינג פונג ויויו ביחד.
כדורסל, כדורסל.
כדורסל.
הרי...
נכון, היה שנים. נכון.
ואז האוהדים קנו אותה והעלו אותה ליגה.
אבל תראה איזה יופי זה ספורט. בקצרה אני אזכיר שלפני בערך בשנות ה-90, איפשהו אמצע שנות ה-90, היה לי עוד סיפור שאתה לא יודע, באמצע שנות ה-90, היה סיפור שאז היה סדרות של כדורסל, ומכבי תל אביב ניצחה בחצי גמר שלה, והפועל תל אביב ניצחה בחצי גמר שלה, והאוהדים של הפועל תל אביב ירדו למגרש וגזרו רשתות של הסלים, וכאילו חגגו אליפות. עכשיו, מה הקטע שהם חוגגים אליפות שהם ניצחו בחצי גמר לפני המשחק עם מכבי? אתה יודע למה? ואז הם הסבירו. כי אנחנו מבחינתנו, אנחנו ברור לנו שאנחנו מפסידים למכבי 3-0 בסדרות, אז אנחנו מבחינתנו, אם אנחנו עולים לגמר, כאילו לקחנו אליפות.
יש בזה משהו.
כן, זה חשיבה של לוזרים.
אבל זה מה שהיה פעם.
חשיבה של לוזרים.
פעם היה מכבי תל אביב ואת יתר הליגה.
בסדר.
ככה היה.
אבל בשביל לשנות את זה, אתה לא יכול לחשוב כמו לוזר.
עשרות שנים ברצף הם לקחו אליפות.
בסדר.
זה לא... אני מזכיר לך שהייתה תקופה שמכבי תל אביב בכדורסל קנתה שחקנים...
בשביל שהם לא ישחקו...
הושיבו אותם על הספסל רק בשביל שהם לא ישחקו נגדה.
נכון, נכון. דרך אגב, זה עבד.
זה עבד 10.
זה עבד.
תקשיב.
אז הכדורסל הישראלי הפסיד, כי השחקנים הטובים או הבינוניים ישבו על הספסל במכבי ולא באמת שחקו כדורסל.
תגיד, לא דומה למה שהפועל...
אבל היריבות...
אני אומר, בספורט, כל דבר חוקי, קשר. קשר לגמרי. עכשיו, מה עשתה הליגה? התחילה להגביל את מספר השחקנים הזרים.
ניסו להגביל כל מיני...
אז במקום... לקחת את הליגה ולהרים אותה לרמה של מכבי, הם לקחו את מכבי והורידו אותה לרמה של הליגה.
נכון.
גאוני.
נכון.
זה רק אנחנו יכולים לחשוב על זה.
נכון.
כן, זה... זה,
זה בקיצור,
לא, זה חשיבה בולשיביקית.
המשחק שמתחיל עוד 10 דקות בדיוק מעכשיו, באמת, אני לא זוכר משחק כזה בכדורסל הישראלי.
ראית כמה אוהדים הגיעו מהפועל? הגיעו מלא.
לסרביה?
כן.
טורף. דרך אגב, זה אחד המדינות הבודדות שסוגלת לקבל אותנו.
לא, גם רומניה.
רומניה, סרביה, הונגריה.
אני קשה לי עם הפועל, קשה לי. קשה
לי, קשה לי. גם למשחקים של ביתר לא מגיעים כזו כמות של אוהדים בחוץ.
בוא.
תירגע,
אתה רוצה לחזור לפה, או שזה פעם אחרונה?
לסגור לו את הרדיו.
אתה מבין, אתה הבאת אותו.
סגור לו את הרדיו.
אני לא הבאתי אותו. אתה אמרת, בואו נביא אותו, זה, שיחווה, רדיו.
למה סגל, המשחק של ביתר יהיו כמו גדולה, אז כמה, 2,000 אוהדים? 3,000?
לאיפה, לחול?
לרומניה עכשיו.
בשביל מה, אנחנו מפסידים בכל מקרה. לא, חבל.
עכשיו הגיעו...
לא, חבל.
יותר מהפועל, כמה הגיעו?
אבל תשמע, ההצלחות של ביתר באירופה יכולות להסתכם על מפית קטנה, קטנה, קטנה של זה.
איפה שדדש מחתים שחקנים.
לא היו.
לא היו. מפית קטנה ממש. אפילו רטובה, אחרי שמשתמשים בה.
שכרה, לא הייתי עליו טורניר באירופה.
טוב, אבל תסכים איתי שביתר בלי חיזוקים מתאימים רחוקה מלהתמודד על אליפות.
כן, לא, זה גדול עלינו. גדול, גדול, גדול על ביתר אליפות השנה.
הבטיחו לנו אבל חיזוקים וזה, נגמרו החובות, אפשר להשקיע. לא השקיעו יותר מדי. אגב, התקציב של ביתר השנה יותר נמוך ב-3-4 מיליון שקל משנה שעברה.
כן, אבל החובות הלכו ומתמעטים.
נו, אז על אחת כמה וכמה.
זה מפנה מהתקציב לשחקנים חדשים.
לא, אז זה פינה את התקציב
לדברים אחרים.
להשקיע פחות.
בוא נשאר אותך רגע, בוא נעשה רגע, נעצור רגע עם ביתר, לפני שאנחנו מסיימים, חידון קטן, ממש קטנטן. הייתה השבוע,
מי אמר למי ובאיזה?
הייתה השבוע, היה השבוע אירוע של נשיכה. בסדר?
נשיכה?
נשיכה. עכשיו אני אתן לך שני כותרות, אתה תגיד לי איפה האירוע של הנשיכה קרה. כותרת ראשונה, מתחילה ב...
קריש... בליגה הספרדית, לא?
קריש נצפה בים באשקלון. כותרת ראשונה. כותרת שנייה, הוארך מעצרה של פעילת המשט לעזה. איפה הייתה הנשיכה?
די, נו.
מי נשך את מי?
מה, לא הביאו לסנדוויץ' כי זה היה בכיפור, אז היא נשכת הבן אדם.
זה לא יאמן. איזה פעילה פרו-פלסטינית ספרדיה, נשכה איזה מישהו בעצר שלה.
לא צריך... מה זה, הם חיות עוד?
אני לא מצליח להבין. והחיה, שזה הקריש, הוא רק שט לו להנעתו באשקלון. וכולם נכנסו לחרדות. זאת שבאמת נושכת, יושבת לך במעצר בזה, וה...
תקשיב, אני...
והקריש המסכן!
דבר אחד לא הבנתי.
סוחה לו להנעתו באשקלון.
למה שחררו אותם ממעצר? הרי...
לא, לא, לא ברור.
בספינות שהם באו, הם הביאו איתם סמים.
ריחו מלא קוקאין.
עזוב, הביאו סמים. הם פולשים למדינה באופן לא חוקי.
אתה יודע כמה...
נגיד שאין שום דבר בספינה.
לא, לא, הפוך.
מה זאת אומרת? אתה יכול... אתה יכול להיכנס להונגריה ככה?
אבל לעבור גבול זה לא עבירה קשה.
זה עבירה?
להבריח סמים זה עבירה קשה מאוד.
זה,
אתה,
זה
מה
עוד
היה
יותר.
קורה אם היו תופסים אותך עם כמה קילו קוקאין עבירה. בשדה התעופה בלוד?
אף אחד לא יתפוס אותי.
לא, זה הזוי.
אני זריז.
החברים, האנשים האלה הבריחו סמים פנימה למדינת ישראל, למה הם לא יושבים בכלא על הברכה?
אין הסבר.
בגבולות ישראל?
אין הסבר. אין הסבר. איפה מערכת המשפט? איפה השכפץ המשפטי שלנו?
כן, כן.
איפה? יש לנו שכפץ משפטי, לא?
השכפץ נגנב על ידי בנה של היועמשית.
זה גם שכפץ משפטי.
שם השכפץ.
זה השכפץ המשפטי שהבטיחו לנו כנראה.
תקשיב, זה לא אמיתי. אנשים איבדו את הבושה. איך אישה שעומדת בראש מערכת המשפט בישראל, הבן שלה יכול לגנוב שכפץ, ולהמשיך לעמוד בראש מערכת המשפט בישראל, ולא להתנצל, ולא להגיד הוא טעה, הוא שגה, קרה, הוא לא ראה טוב.
בכלל הגיבו?
הוא לא ניסה, זה נדבק לו ליד כשהוא עזב.
הוא ניסה, הוא ניסה לשחרר, זה לא, זה נדבק.
וזה לא יצא לו.
מישהו הגיב דרך אגב על הדבר הזה?
לא, לא הגיבו. זה באלן אלן כזה, כאילו מה? אז גנב, מה קרה? טוב, חברים, אנחנו מסכים.
בנימה אופטימית זו. אלוואי, אלוואי ששבוע הבא, אנחנו כולנו נתאה, כאילו אני לפחות, אני אתאה ואנחנו נשב פה, ונגיד שהפסימיות של אורן הייתה לא במקומה,